רבי לעזר אומר לב טוב. מי לא מכיר את האנשים ברחוב שמתחילים לדבר איתם על שבת ועל תפילין ועל טהרה ועל קדושה? יש לכולם את הסיסמאות הידועות, יש לי לב טוב, אני לא מזיק לאף אחד, יש כאלה מחמירים יותר, זאת אומרת אני עוזרת לנכים, וזאת אומרת אני עוזרת לנכות, זאת אומרת שהיא בעצמה נכה, כל אחד יש לו ברוך השם סיסמאות. אנחנו כולנו, כמי שקצת יודעים תורה ולומדים תורה, כל אחד מאיתנו מיד מתקומם ומתחיל להטיף לאותם אנשים, מה זה לב טוב, זה לא מועיל לב טוב, צריך קיים תורה ומצוות. ואנחנו דתיים, מה שנקרא, באים עכשיו ללמוד מסכת אבות, ורואים כאן תשובה, מה הדרך הטובה שאדם צריך לדבוק פה בעולם הזה? ברבי לעזר, זה התלמיד הגדול, זה אותו רבי לעזר בן ערך שלמדנו במשניות הקודמות, מי שזוכר, כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת, ורבי לעזר עמהם, רבי לעזר בכף שנייה מכריע את כולם, הוא בא ואומר לנו משפט אחד, אתה יודע מה הדרך הכי טובה שאדם צריך לדבוק בו בעולם הזה? לב טוב, שאדם יהיה לו לב טוב. והפלא הגדול, שאנחנו רואים מה אומר רבן יוחנן בן זכאי בסיכום, כי זו היה הדעה האחרונה, רואה אני דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם. כולכם צודקים, עין טובה, שכן טוב, רואה את הנולד, חבר טוב, הכל אמת. אבל יש דבר אחד שכולל את כולכם והוא יותר גבוה מכולכם, מה זה? לב טוב. איך ייתכן שלב טוב זה הדבר הגדול ביותר שרבן יוחנן בן זכאי מחזיק, שזאת הדרך הטובה שכוללת את כל הדרכים הטובות? ומה זה בכלל לב טוב, ומה הכוונה של מי שמתנגד למילים לב טוב ברחוב מול אלה שאוחזים בדרך הטובה הזאת? מה שכותב רבנו עובדיה מברטנורה כאן, לב טוב לפי שהלב הוא המניע לכל שאר הכוחות, והוא המקור שממנו נובעים כל הפעולות כולם. ואף על פי שיש לפעולות איברים מיוחדים, מכל מקום הכוח המעורר לכל התנועות הוא בלב. לפיכך אמר רבי לעזר לב טוב, ומפני זה אמר רבי יוחנן בן זכאי, ואני דברי לעזר בן ערך מדבריכם. טוב. מי שמתבונן בתורה, תורה שבכתב, אנחנו מוצאים הרבה הרבה פסוקים שמדברים בשבח הלב. מספיק למי שמעיין בספר שמות מפרשת תרומה, ואילך תרומה תצווה כי תישא ויקל פקודי, בלי להגזים, עשרות פעמים מוצאים את המילה לב. וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו. וכל אישה חכמת לב, 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 לב. כשאנחנו מצווים על שנאה ליהודי, כולנו נמצאים כבר בשבוע הראשון של ימי בין המצרים, שהקדוש ברוך הוא יהפוך אותו לימי שמחה וששון לנו ברחוב בית ישראל. ומה כל הכובד הגדול, חורבן בית המקדש, צרות, שנאת חינם. איך התורה מסכמת את האיסור של שנאת חינם? לא תשנא את אחיך, איפה? בלבביך. עוד פעם מגיעים ללב. הרמב״ם כותב, וגם נביא רבנו עובדיה מברטנורה כאן, שעיקר המניע לכל הפעולות כולם הוא הלב. ישנם הרבה אנשים שהם יכולים כלפי חוץ, ואנחנו יודעים שהעולם בעוונותינו הרבים מלא בכאלה, בחוץ מחייכים, מפרגנים, נותנים מילים טובות, אולי גם מפזרים עצות טובות, אבל בתוך הלב, בפנים, מחכה ההזדמנות והתפילה, מתי הוא ייפול? מתי זה כבר ייגמר? מתי כבר לא נראה אותו? אני לא מדבר על אנשים שהם בפה קוראים לבן אדם בוא לסולחה, ובתוך הלב שלהם העמוק העמוק הם זוממים את הדבר הקשה והמסוכן ביותר. הרמב״ם כותב שכל זמן שפנימיות של האדם היא פנימיות לא טובה, כל חיצוניות שבעולם לא תשנה אותו. יכולים לראות בן אדם חוזר בתשובה, נתפוס את הסוגיה הכי מעשית לכולנו, בן אדם חוזר בתשובה, ויכולים לראות אותו עם זקן, לתנאים היה זקן כזה עד הרצפה, ופירות מאחורי האוזן ויורדות. בן אדם הזה נראה תנא קדוש אלוקי במראה החיצוני שלו. אתה מסתכל על הפנימיות שלו, הוא רחוק רחוק מלהיות דומה פנימית למה שהוא נראה חיצונית. הדור הזה זה מודה של בעלי תשובה, ברוך השם. היום זה קל מאוד להיות בעל תשובה. היום הרבה אנשים נתפסים בעבורתנו הרבים בתקשורת עם כל מיני סוגי כיפות כאלה או זקנים או פאות שבכלל לא דתיים. רק בתקשורת זה נתפס, נתפס דתי. הוא לא דתי. אז מה אם יש את הכל בחליפה? את הסט הזה קונים ב-600 שקל היום. חיצונית אפשר לעשות הכל. אבל כשהפנימיות של האדם היא רקובה, אז זה לא שווה כלום. יש סיפור מאוד מפורסם שיכול קצת להסביר יותר, להמחיש לכולנו את מה שאני אומר עכשיו. הסיפור הזה קרה עם הרמב״ם בעצמו. יש אומרים שקרה עם רבי יונתנאי ושיץ, לא יודע. אני קראתי את זה לרמב״ם. הרמב״ם היה לו מחלוקת עם חכמי אומות העולם, פילוסופים. אם יש מציאות לעקור טבע ולשנות אותו או לא, הרמב״ם אמר תשובה פשוטה: אדם בכוח לימוד התורה יכול לשנות את עצמו מחיה לבן אדם, ואם הוא לא לומד תורה כמו שצריך, הוא יכול עם התורה להיות מבן אדם חיה. חכמי אומות העולם טענו שגם יש אפשרות להפוך חיה, חיה באמת, לעשות אותה משהו מתורבת. לקחת אריה ולתת לו לגור עם כבשה, לקחת נמר ולתת לו לגור עם טלה ביחד. והמלך שומע את הוויכוח, וזה משכנע וזה משכנע, פילוסופים משכנעים, כולם משקפופרים קרחים נמוכים. היה שלוש עם כיפה כזאת קטנה מאחורה, והרמב״ם מביא ראיות. אמר להם, תשמעו, שניכם משכנעים ואין לי ברירה אלא לתת לכם זמן, שעות, חודש, חודשיים. סיכמו ביניהם עוד חודשיים נאמר, מגיעים כל אחד עם הראיות שלו. הרמב״ם יצא, חזר ללמוד, מה אכפת לו מהמלך, שילך המלך עם כל החברים שלו והפילוסופים, זה לא מעניין אותו. ישב ולמד, והפילוסופים יצאו לעבודה. סופו של דבר, יום הוויכוח, יום הראיה, שצריך כל אחד להביא את הראיות שלו, הרמב״ם ישב ולמד, ובא איזה אכברון אחד קטן והתחיל להפריע לו, משתובב סביבו. הרמב״ם לא היה לו זמן ואין לו כוח, לקח את האכבר, הכניס אותו לכיס, סגר את הריצ'ראץ', השאיר לו קצת אוויר, עצר לו על החיים, אמר שהוא יקום האלימות, יזרוק אותו לעצר. עוד הוא יושב ולומד, מגיעה קרקרה מפוארת בחוץ, אדוני הרב, המלך קורא לך. וואי 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 וואי, הוא כבר שכח מהאכבר, הראש שלו עכשיו היה מרוכז, מה אני עונה למלך? יש ויכוח, המלך נתן לנו 60 יום להביא ראיות, אין לי ראיה, חילול השם, תורת ישראל. חושב, חושב, עוד לא מצא פתרון, והוא הגיע לארמון של המלך. ואיך שהגיע לארמון של המלך, הוא רואה טרקלין, מפואר, המלך על הכיסא, כל השרים מימין ומשמאל, כתבים, רמקולים כאלה ענקיים עם ספוג, עומדים ככה, חבוד אדוני הרמב״ם. אמר לו, לא אדוני המלך, הם הרבה, אני אחד, דרך אחרת שהם יתחילו. אמר לו, בינתיים הם יתחילו, הוא יחשוב מה הלך, בן אדם אין לו תשובה. קם ראש הפילוסופים ומצלצל בפעמון, הדלת נפתחת, נכנס חתול על שתי רגליים, שתי רגליים, פפיון, בשתי ידיים שלו יש מגש עם כוסיות עם ליקר, והוא מתחיל להסתובב בין השרים ומגיש לכל שר כוסית. כולם מוחאים כפיים, אתם ראיתם חתול על שתי רגליים? לא, אין דבר כזה. עוד הולך, בלי להתעייף, מגיש כוסית. אין דבר כזה. הנה הם צודקים. אפשר לעקור את הטבע. לקחת חיה לעשות ממנו כמו בן אדם. הרמב"ם מתחיל להרגיש משהו זז לו בכיס. נזכר בעכבר. אמר להשתבח שמו הקדוש ברוך הוא מכין תרופה לפני המכה. פתח את הריצ'רץ'. הוציא את העכבר מהזנב. אמר לו, אתה מצווה על קידוש השם. זרק אותו לרצפה. החתול רק ראה את העכבר. הוא היה שר אחד לפני המלך. זרק את המגש עם הכוסיות בפרצוף של השר. ועם הפפיון שלו התחיל לרוץ על ארבע לרדוף אחרי העכבר. כולם מחאו כפיים, כי זה היה ניצחון מוחץ של הרמב״ם. וזה היה קידוש השם גדול, כי הם השתגעו בכלל מאיפה הם ידעו שהרמב״ם, שהם הולכים להביא חתול, והוא בא עם עכבר, והוא אמר להם, כלום, אני ישבתי ללמוד, טיפשים, אני בכלל שכחתי ממכם, ומחילה מכבוד המלך, שכחתי מהמלך. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, רצה להראות שתורת ישראל אמת. הוא אמר להם מה שאמר, וישבו שם ודנו, אבל הרמב״ם לימד כלל. ואחד מגדולי בעלי המוסר גם הביא את המשל הזה למשנה שלנו. מה הדרך הטובה והאמיתית והישרה שאדם צריך לדבוק בה? לב טוב. מה זה לב טוב? שהפנימיות שלך תהיה טובה. הלב הוא המניע לכל האיברים כולם. בגמרא בירושלמי, ויש גם באבות דרבי נתן גרסה כזאת, שרבי לעזר אומר לב טוב, לב טוב לשמיים ולב טוב לבריות. לא סתם לב טוב, לא, כי הרמב״ם מגדיר את לב טוב רצון של האדם. בן אדם שהרצון שלו הוא רצון טוב, הוא פועל טוב. בן אדם שהרצון שלו בר מינן הוא רצון רע, אז הוא פועל רע. מי שהפנימיות שלו והמהות שלו טובה, אז החיצוניות שלו היא חיצוניות טובה. אתם יכולים לראות בן אדם שהוא נדיב לב, אז הוא נדיב בטבע. הוא רואה בן אדם אין לו, הוא ייתן לו. בן אדם אין לו מה לאכול, הוא יוציא ויקנה לו. בן אדם שהוא לא כזה, הוא יכול לשחק אותה כזה. אבל זה לא הלב טוב שאליו התכוון רבי לעזר. כי זה לא הפנימיות של האדם. אלה שטוענים שיש להם לב טוב במרכאות כפולות, לב טוב זה באמת דבר טוב. אבל זה לא כל מצוות התורה. רבנו הגאון הקדוש בעל הבן איש חי הביא כאין משל מעשה שהיה בזוג צעיר שהתחתן. כל הזוגות הצעירים יודעים שמתחתנים, אז כל אישה מנסה לשכנע את בעלה על ידי מעשים ובישולים שאין לו מה להתחרט, היא לא נופלת מאימא שלו כלום, אדרבה, היא יותר טובה מאימא שלו, אימא שלו צריכה ללמוד ממנה, ומתחילה לבשל. עוגה ראשונה בדרך כלל לכל קלה, יוצאת עוגה קושית בלי ציפוי. היא נשרפת. אוטומטי. זה טבע. היא שוכחת, היא לא יודעת את המינון, היא לא יודעת את הגובה של התנור. נו, זה קורה. היא אומרת לך, הכנתי לך עוגת תפוזים, תהיה מוכן, נפשית. זה רחוק מטעם של תפוזים. זה רחוק. ואם זה אורגן קצפת, אורגן ביסקוויטים, הביסקוויטים מזמן צללו בפנים, אתה לא מוצא כלום. אבל לא נורא, לאט לאט לומדים.